רק שנייה. טוב, יאללה, בואו נעשה, בואו נתחיל. מה זה?
נראה לי צריכים לעבור איזה שניים.
אז אנחנו ממשיכים בענייני שיר השירים. ראינו שלכאורה יש בשיר השירים איזשהו סיפור, והסיפור הוא שהרעיה מחפשת את הדוד, או הדוד מחפש את הרעיה, ובמהלך החיפוש יש כל מיני החמצות, במהלך החיפוש יש מפגשים עם כל מיני דמויות. כאשר הדוד והרעיה יודעים שבאביב הם ייפגשו. והחיפוש נגמר במציאה. זה הסיפור של שיר השירים. אלא שהסיפור של השירים לא מדבר על סיפור אחד כזה, אלא על שלושה סיפורים כאלה. וכן, מעגל ראשון, מעגל שני ומעגל שלישי. כל מעגל זה ריחוק, חיפוש עד המציאה, כאשר כל מעגל הוא גדול, ארוך, מבחינת הפסוקים, מבחינת הדברים שמתרחשים בו, כל מעגל הוא מסובך, הוא ארוך יותר מהקודם. זאת אומרת, החיפוש נהיה יותר מסובך, ההחמצות נהיות יותר גדולות, הקשיים, ודבר מעניין, כשהחיפוש הוא מהיר, וכשהמציאה היא מהירה, במעגל הראשון למשל, אז כשהחיפוש הוא, כשהכל מהר, אז גם התוצאה היא קטנה יותר. דווקא כשיש מעגל יותר ארוך והחיפוש יותר קשה, אז המציאה משאירה רושם יותר חזק. וככה ראינו שאחרי החיבוק של המעגל הראשון אין איזשהו משהו. אחרי ההתייחדות בבית האם של המעגל השני יש תיאור של חתונה. ואחרי המציאה של המעגל השלישי, שיש בו גם וגם, גם הבאה אל בית האם וגם חיבוק, במעגל השלישי גם מתרחשת שם לידה. ולידה זה כבר דבר שלא ניתן לביטול. יש כבר המשך, זה לא כמו, לא הראשון, אפילו לא השני. וכפי שהעיר מישהו, אולי נפתלי לא זוכר, בפעם הקודמת, יש סימן טוב לראות את המעגל, שלושת המעגלים, וסימנך שלושת השבועות. בתוך שיר השירים יש שלושה שבועות שהם אותם מילים. והשבועה נמצאת תמיד בשיא של המציאה. כלומר, יש חיפוש, מציאה, שבוע. חיפוש, מציאה, שבוע. חיפוש, מציאה, שבוע. כן? אז למשל, בפרק ב' פסוק ו' כתוב, שמאלו, זה החיפוש הראשון, שמאלו תחת ראשי, לראשי, וימינו תחבקני. כלומר, הראיה מספרת על החיבוק עם הדוד, ומיד היא באה ואומרת, השבעתי אתכם בנות ירושלים, מצבאות ובעלות השדה, אם תארו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ובמעגל השני, פרק ג' פסוק ד' כתוב, מצאתי את שאהבה נפשי, אחזתי ולא ארפנו, הבאתי אל בית אמי ולחדר אורתי, השבעתי אתכם בנות ירושלים. והמעגל השלישי שמסתיים בפסוק, אביאך אל בית אמי, בפרק ח' פסוקים ג' ד', אביאך אל בית אמי, שמאלו תחת ראשי, ימינו תחבקני, השבעתי אתכם בנות ירושלים. מה תאירו ומה תאורו את האהבת שתחפץ. כאן יש איזשהו משהו לא ברור, כי השבועה היא נראית דווקא פחות מתאימה להיות נאמרת ברגע של חיבוק, של מציאה, של מפגש. השבועה דווקא היה מתאים יותר שהיא תאמר ברגע אחר. ולמה? בואו נתבונן בתוכן השבועה. מה בעצם השבועה אומרת? אתם יודעים שבעברית אני משביע אותך אם תעשה, מה פירוש?
שלא תעשה.
אני משביע ואני אומר, אני משביע אותך אם לא תעשה ככה. כמו בשבועה הכל מתחלף. אז ככה, אז בואו נסע להבין פשוט השבועה. כן, נפתח ופתח פעם ראשונה. כתוב, פרק ב' פסוק ז', השבעתי אתכם בנות ירושלים, מצבאות ובעלות השדה, אם תאירו ואם תעוררו. אז הכוונה היא, השבעתי אתכם, שלא תאירו ולא תעוררו את האהבה עד שתחפץ. נתעלם שנייה אחת ממי הן בנות ירושלים. ונתעלם מהדבר הזה, מה הכוונה בצבאות או בעלות השדה. אלא נתמקד רק בתוכן של השבוע. אל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ.
מה זה עד שתחפץ?
או, זה מה שאני בא לשאול אתכם. מה זה עד שתחפץ? אז בואו נתחיל. אל תאירו ואל תעוררו, זה נשמע כמו כפילות לחזק את העניין. אל תאיר ואל תעורר. כל אל תאיר, ואני רוצה להזהיר אותך. אל תאיר ואל תעורר. את מה אל תאיר? את האהבה. מתי כן להעיר אותה? או עד מתי הוא? אל תאיר את האהבה עד שתחפץ. מה פירוש המילה תחפץ? פירושו תתמלא חפץ. מה פירוש המילה חפץ?
רצון.
מה?
רצון.
רצון גדול, תשוקה. חפץ זה מילה מאוד חזקה, כן?
למה בעברית שלנו חפץ נקרא חפץ, כאילו חפצים? זה...
שני דברים. א', צריך לבדוק מתי, ממתי קוראים לעצמים, לאובייקטים פשוטים, חפצים. אני לא יודע אם זה בעברית המקורית של התנ"ך, בטוח אמנם, של העברית גם כן, הקדומה, אני לא יודע, של המשנה. בדרך כלל זה חפציו של האדם, זה רצונותיו. בסדר? יש אתר של האקדמיה הלשון העברית. בסדר, אתר נורא טוב. יכול לשמוע את כל הגלגולים של המילה חפץ. אבל אני כבר חשבתי פעם על זה, שזו מילה מדהימה. ולכן כשמתלוננים שמחפצים נשים, אמרתי, מה הבעיה בזה? הרי זה, מה, אישה זה לא חפץ? מה הבעיה? גם אני חפץ. כולנו חפצים, להפך. זה חפץ של השם. השם חופץ בבריאה. השם חפץ למען צדקו. ולכן הבריאה מלאה חפצים. כל דבר בעולם, יש תשוקה אליו, הוא בעל משמעות. מה נבלים ישרות? הפוליטיקל קורקט הזה. אחי, אישה היא לא יפה. מה זה קשור להחפיץ? אם אתה אומר על אישה שהיא יפה, אתה מחפיץ אותה? כן, אני מחפיץ אותה. מה, היא לא חפץ? זה לא הדבר שהוא יפה ושהוא מעורר תשוקה? זה המציאות. המציאות טובה. אני יודע מה מתכוונים בעולם. מתכוונים בעולם, שימוש ציני. שבעצם מזלזלים במישהו. אבל רק טועים במילה חפץ. כמובן שאני מסכים שאסור לזלזל באדם. זה אני אומר לה... כן. אז אל תעוררו את האהבה עד שהאהבה תתמלא חפץ. מה... את מי מאירים? מאירים מישהו שהוא ישן. זאת אומרת, האהבה ישנה, ואל תראו את האהבה הישנה, עד שהאהבה הישנה תתמלא חפץ. זה מה שכתוב פה. עכשיו, כשאנחנו רואים למישהו שהוא ישן, זה נשמע לא טוב. האהבה ישנה, נשמע כאילו שהאהבה מתה, היא ישנה. אבל לא, זה לא נכון. מה קורה בשינה? אי אפשר לוותר על השינה. מה קורה בשינה? הגוף מתמלא מה?
מקבל כוחות.
כוחות. כמו בצורה אחרת, כמו שיש כאלה שאומרים שככה. הגוף חולם חלומות. יש חלומות. זאת אומרת... בלי בשינה אז 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 הכל מתמלא ב אתה מתמלא בכוחות שבאים כתוצאה מהחלומות. אז אל תאירו את האהבה אלא תנו לה לישון עד שהאהבה תתמלא בחפץ, תתמלא בתשוקה. כלומר, הכוונה היא, אני אסביר לכם מה הכוונה היא. פעם אחת, כשהייתי בכיתה י"ב, אז, איך אומרים, התאהבתי בנערה. זאת אומרת, אני קשה לי, מה אני אגיד לכם? קוראים לי התאהבתי, אני אהבתי, בישיבה השבט שלי. והייתי באה לישיבה התיכונית, חבר טוב שלי, והייתי מביא לו כל מיני הוכחות שהיא גם רוצה אותי. זה, והיא פה, וכשהיא אמרה, וזה. אז הוא אמר לי, אז מה הבעיה? אז תבוא את כל ההוכחות, ותראה לה אותם. ככה הוא אמר לי. אז זה נקרא לעורר את האהבה. בסוף, ברוך השם, התחתנתי עם אישה אחרת, כן? זה לא... אז... לעורר את האהבה, הכוונה היא לא לתת לאהבה להבשיל. כלומר, האהבה, אתה יכול לעורר אותה, זה כמו, אני יודע מה, לפתוח פרח של פרח לפני שהוא יפתח מעצמו. תן לאהבה לגדול ולצמוח. אל תאיר את האהבה שנשנה. עד שתחפץ, עד שתתמלא ב... חפץ ותשוקה, באהבה גדולה. ואז מה יקרה כשהיא תתמלא בחפץ ותשוקה?
לבד.
תתעורר מאליה לבד, בדיוק. כן? זאת אומרת שהמשמעות של השורה הזאת היא שהאהבה, כנראה בין הדוד והראיה, צריכה להפשיל, צריכה להתגבר, וכשהיא תהיה חזקה, אז היא תתעורר מאליה. ולכן אל תראו את האהבה עד שתחפץ. נו, זאת אומרת, אם אדם הולך לישון, אל תעיר אותו. מה, אז הוא לא יתעורר לעולם? אתם מכירים אנשים כאלה שלא לא יראים אותו, אז הם לא מתעוררים. מתי הוא מתעורר? שבאמת הוא הגיע ל-100% בסוללה שלו. כאילו זהו, מה? כן? והאהבה חפצה, אז היא תתעורר מאליה. אז זאת אומרת ש... ואז קורה פה דבר מאוד מוזר. למה אמרתי שזה מוזר שמופיע פה? כי הראיה... כתוב, השבעתי אתכם, לא את ירושלים. ולכאורה, אם אתה מסתכל על מי אומר את השבעתי אתכם, לא, זה לא הקדוש ברוך הוא אומר, שהוא בכלל לא מופיע פה בצורה גלויה. אלא זה לכאורה אומר את הראיה, והראיה כשהיא נמצאת בקרבה עם הדוד שלה, שהיא מחובקת עם הדוד. בוא נדמיין את הסיטואציה הזאת. שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. הדוד והראיה חבוקים. ואז הראיה, תוך כדי שהיא מחובקת עם הדוד, היא אומרת, בנות ירושלים, אני משביעה אתכם, אל תאירו ואל תאורו את האהבה עד שתחפץ.
כל השבועות זה
הראייה,
לא?
מה?
כל השבועות הראייה משהו.
כן, הכל אותו דבר. אז בעצם לא ברור. לכאורה את עכשיו חבוקה בזרועות הדוד. האהבה היא מעוררת. אז לא פירוש שאת אומרת, אל תאירו את אורות האהבה עד שתחפץ. כאילו, תנו לאהבה להבשיל עוד, להיטען עוד. ועכשיו את בשיא, אם היא הייתה עוד זה בהתחלה, אז אני מבין, היא כאילו, עכשיו היא כאילו בשיא. כן? ואותו דבר קורה פעם השנייה והשלישית. כל פעם כשהיא נפגשת, היא כאילו פונה, היא פונה כאילו לבנות ירושלים, והיא משביעה אותם. שלא יראו את האהבה עד שתחפץ. דווקא ברגע שהיא חבוקה או קרובה או גם וגם אל הדוד. הדבר הזה צריך להבין אותו. מה אתה אומר?
אם כאילו, אם זה באמת ככה היא משביעה, אז מה אנחנו עושים פה? כאילו, אנחנו יערנו את האהבה ב...
אתה עכשיו לקחת אותי מהתנך אל הליבה דהילכתה. לקחת אותי משין השביעים אל המציאות. אז בואו נרחיב את השאלה שלי יותר. יותם זוכר שהשלוש שבועות, שלוש פעמים פרוט השבוע הזה, שלוש השבועות הללו, יש אגדה ידועה, דרשה ידועה, שמופיעה במסכת כתובות, שבה כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע שלוש שבועות כשעם ישראל יצא לגלות. שתי שבועות הוא השביע את עם ישראל, שבועה אחת את אומות העולם. השביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. שלא ירדו ברמות, שיהיו מה שנקרא יסמנים. הייתם מונחים לגולה, הייתם רואים תפילה לשלום הצר, תפילה לשלום המלך חסן, מלך מרוקו. אבל היום זה, כאילו פעם כשבאמת היה גלות, היום גם כשנמצאים בחוץ לארץ,
בבריטניה מתפללים למלכן.
מה?
בבריטניה הם עושים משבח למלכן.
כן, אבל כשזה היה בגלות זה היה יותר מתוך קנייה. אל תמרדו! באומה. הילדים היו ילדים טובים, דרך כלל. מקפה שלו. שבועה שנייה, שלא יעלו בחומר. כלומר, לא לצאת מהגלות ביד חזקה ובעלייה לאומית. בחומה הכוונה, לא יודע, יש לנו קשר בגלל דיבר, בחומה הכוונה, ביד חזקה, בצורה לאומית, כמו הציונות. אפשר ללכת כיחידים. שבועה שלישית, שהאומות לא השתעבדו בישראל יותר מדי. שלוש שבועות. שלוש שבועות האלה נלמדו, הם כאילו פרשנות של חז"ל, לשלוש שבועות את שיר השם. עכשיו, יותם. אז יותם שאל, זכור הזה שאנחנו אבי מלאות ישראל, מי זה אנחנו? עם ישראל. בכללותו, עלה לארץ ישראל בימי ישיבת ציון שלנו, כבר החל משנת 880, 890, 1900, והלאה והלאה, התגברה עלייה, במיוחד אחרי השואה, היא התגברה מאוד וכו'. אז לכאורה אנחנו עלינו בחומה. זה סוגיה לעצמות.
לא, אני אומר כאילו, אם אני מנסה להגביל את זה לשיר השירים, זה אומר ששוררנו את האהבה, כאילו.
אז זה הסבירות השואל, כן?
כן, כאילו.
כן. צריך לענות את זה ברחבה, אבל כאן אני אציין שכאילו שאנחנו יודעים שיר השירים, אז בואו נקשה על חז"ל. לפי חז"ל, מי משביע את מי?
לא,
פעמיים, ופעם אחת משביע עת.
אני
מסתדר עם הפשט. הפשט זה הראייה משביעה בנות ירושלים. נגיד שהראייה זה הקדוש ברוך הוא. אז פעמיים בנות ירושלים זה עם ישראל, פעם שלישית בנות ירושלים זה אומות העולם. כלומר, אתה קודם כל, לפני שאתה מקשה, לפני שאתה בעצם מבין מה ההוראה המעשית של דברי האגדה האלה, אתה קודם כל צריך להבין את דברי האגדה. איך יכול להיות שהאגדה כזאת, מדרש כזה, הוא כל כך לא מסתדר עם הפשט. לא עם הפשט. תמיד האגדה זה לא פשט. אבל לא מסתדר כאילו עם ה... אם קורה משהו עקבי. יש בכל משביע את אומות העולם, משביע את עם ישראל, ושני הדברים האלה נכנסים לאותו פסוק, אותו סימן של פסוק. צריך להסביר את זה, מה הכוונה שם. אז לכן, למאמר החזה הזה אנחנו נגיע אליו, בזמן השם. אבל לא בזה הרעים. אתה רוצה כן בזה הרעים.
לא.
פשוט זה נושא רחב.
גם עצמו.
גם עצמו. זה עוד שנייה. בנות ירושלים מי הם? אנחנו רואים שבנות ירושלים זה בעצם חבורה שמלוות את הראייה, מה שנקרא, לאורך כל הדרך. המקום הכי דרמטי שהן נמצאות בו זה בליבה של המגילה, בקטע שלדעתי הוא הקטע הכי יפה. זה בפרק ח', פסוק ח', השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? זו שבועה שהיא לא קשורה לשלוש השבועות. זו שבועה שהיא משביעה אותם, משביעה אותם בעצם היא אומרת שהיא חולת אהבה, לא משנה, ואז בנות ירושלים שואלות אותה מה דודך מדוד. כלומר, אנחנו, בנות ירושלים אומרות לרעיה, את כל כך מתלהבת מהבחור הזה, מה ההתלהבות ממנו? מה דודך מדוד? ואז הראיה נותנת להם נאום שלם מהדוד הזה. דודי צח ואדום, דגול, ראשו, עיניו, לחייו. ואז היא מסיימת, זה דודי, וזה ראי, בנות ירושלים. ואז היא אומרת לה, וואו, אחרי שסיפרת לנו איך נראה הדוד, אנחנו רוצות להשתתף איתך בחיפושים אחריו. אנה הלך דודך? היפה בנשים. אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. כמו אנחנו רואים, נתת לכם דוגמה, שאנחנו רואים שבנות ירושלים, הם כל הזמן מלוות את הראייה. או למשל, היא מתנצלת כלפיהם בתחילת המגילה, ואומרת להם, שחורה אני ונבה בנות ירושלים. אל תראו לי שאני שחורת. ששזפתני השמש. כלומר, היא כאילו מתנצלת שהיא לא נראית טוב. בפני מי מתנצלת? בפני בנות ירושלים. אז בנות ירושלים זה חברות טובות של הראיה. אז איך אפשר להבין מי בנות ירושלים? האמת היא שאנחנו בכלל לא התכחסנו לנמשל. מאז שהתחלנו לדבר שבוע שעבר. ולכן כאן אני כן נכנסתי פה לנמשל. למרות שצריך להקדים ולשאול שאלה, האם שיר השירים זה משל ונמשל, או מה מהותו של המשל והנמשל. אבל שנייה אחת אני רוצה פה להתפרץ. יש פירוש מאוד יפה של אבן עזרא, על בנות ירושלים. אומר אבן עזרא, בנות ירושלים, זה כאישה המדברת אל מחשבותיה. כלומר, אני לא יודע אם יצא לכם פעם, ואני הכרתי פעם מישהו שמדבר על עצמו כל הזמן. בתקופה מסוימת בחיים שלו, אחרי זה הוא הפסיק. מדבר על עצמו בשקט. כאילו יש לו מחשבות, וכאילו מדבר עם עצמו. בכלל, אתה יושב ומדבר עם עצמך בלילה, לא באמת, אלא כאילו משוחח עם המחשבות שלך. אז הוא אומר, אבן עזרא, פירוש פסיכולוגי כזה. אבן עזרא יושב על ספת, הפסיכולוג, והוא אומר, תנועת ירושלים זה המחשבות של הראייה, שכל הזמן היא מדברת איתם ומשוחחת איתם ואומרת להם. זה מאוד נותים, כי באמת אנחנו רואים שהיא מחבקת את הדוד, היא משביעה בנות ירושלים, תוך כדי שהיא מחבקת את הדוד. או שהיא מתלוננת שהיא לא יפה בעיני עצמה, אז היא מתלוננת לבנות ירושלים. זה כמו שתראו, פעם אחת אולי, יש לכם אולי איזה אחות, שעומדת מול המראה, ומתחילה לריב על איך שהיא נראית. אוקיי, משהו כזה. אבל אני רוצה להעמיק טיפה את פירוש אבן עזרא, לפי יותר כאילו המהלך הפנימי. יש את הראיה. הראיה זה בעצם נשמת ישראל. אנחנו לפעמים משתמשים בביטוי, ביטוי שיש הרבה בקבלה, והרב הוא כמו דאב אותו. כנסת ישראל. כנסת ישראל זה כאילו התת מודע של עם, בהקשר הזה, הראיה זה כאילו, שאגיד התת מודע, אבל זה מילה לא יפה, יותר יפה להגיד, העל מודע של עם ישראל, לא תת, על. העל מודע של עם ישראל. זה כאילו האני שבתוך האני של עם ישראל. אולי זה מה שנקרא בלשון ספר שמואל בהפטרה השבת, נזכיר את זה. נצח ישראל לא ישקר. כן? זאת אומרת, זה כאילו הנשמה של עם ישראל, הכלל ישראל לדורות. הראיה זה כאילו האומה לדורותיה. ובנות ירושלים, זה בעצם אתה ואני והוא, אותם נשמות, של, נשמות פרטיות של עם ישראל. כלומר, אנחנו בנות ירושלים. אנחנו כאילו החיילים של כנסת ישראל. אנחנו האיברים של הנשמה שנקראת כנסת ישראל. אז אנחנו בעצם הבנות של ירושלים. בסדר? זה בעצם העמקה בפירוש אבן עזרא. במקום להגיד אישה שמדברת על מחשבותיה, זאת כנסת ישראל שמדברת אל נשמות ישראל שהולכות ומופיעות בכל הדורות. כנסת ישראל היא האחת הנצחית שהולכת מאברהם אבינו ועד המשיח. היא הכוח הפנימי הלאומי, והיא מדברת אל האנשים שמתחלפים כל הזמן, שהם בנות ירושלים. עכשיו, האם לראיה יש קול ממשי? כן. אם למשל יש צדיק גדול באחד הדורות, יכול להיות שהוא הצליח להשמיע את קולה של הראיה. לדוגמה, רבי יהודה הנשיא, הדוגמה הכי טובה זה דוד המלך, שהוא גם נקרא נפש ישראל. דוד המלך, הוא בספר תהילים שלו, הצליח להשמיע את תפילת הראיה. הוא גם בת ירושלים, דוד המלך, הוא אחד מעם ישראל. אבל בגלל, נקרא את זה בגדותו, בגלל חירה אלוקית בו, ובגלל, הוא הצליח כאילו שהקול של עם ישראל, הקול של האומה, עבר דרכו. הוא גם למשל רבי עקיבא, וכל התנאים, ואולי גם רש"י, ואולי גם יש צדיקים, כן? אשב"י, כן? אותו ספר הזוהר, הוא משמיע את קולה של הראיה, כן? זאת אומרת, זה לא קול כזה, מופשט כזה, קולה של הראיה. הקול הזה הוא בעצם יכול להישמע, כן? אז הראיה משביעה את בנות ירושלים. לתת לה אהבה בינה לבין הדוד, להבשיל, וכשהאהבה תבשיל, אז היא תתעורר מאליה, והיא תהיה מלאה בחפץ, ואז זה יהיה מושלם. אבל אם האהבה היא תתעורר באופן, אם לא יתנו לאהבה להבשיל ולצמוח ולהיות עוד ועוד תאונה בחפץ, אז זה לא טוב. תנו לאהבה לגדול. אנחנו נעצור פה. בסדר? תודה רבה.